רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
היי, זה רן. אני מזמין אתכם להצטרף להקלטה חיה של פרק של עושים היסטוריה על הבמה בפאב הקנטה ב-23 באפריל בשעה 7:30 בערב. נושא הפרק, האבולוציה של הסמים הנרקוטיים. איך זה שבכל פעם שהקימאים מנסים להפוך את האופיום למשכך כאבים בטוח לשימוש, הם מצליחים ליצור סם הרבה יותר ממכר ומסוכן ממקודם. עושים היסטוריה על הבמה. לרכישת כרטיסים, חפשו את הבאנר באתר הבית, ranlevi.com. אתם מכירים את זה שבן או בת הזוג שלכם גונב לכם את השמיכה בלילה ואתם מתעוררים עם נטיפי קרח על הגבות? אז זה פנדה לא תעזור לכם לפתור. הם עושים מזרנים מעולים, אבל תכלס לא מבינים כלום בזוגיות. לכו ליועץ או משהו. אבל לפחות בדבר אחד, פנדה כן יכולים לעזור. קריות. מבצע מיוחד לפסח. מזמינים מזרן זוגי של פנדה ומקבלים שתי קריות במתנה. קרית לכל אחד. לא צריך לריב יותר. בקרו בפנדה-zzz.co.il. 100 לילות ניסיון, משלוחים והחזרות, חינם.
פודקאסט ישראל מדיה מציגה. עושים טכנולוגיה עם ארנון זמיר.
שלום וברוכים הבאים לעושים טכנולוגיה, פודקאסט החדשנות הטכנולוגית מבית עושים היסטוריה ברמת גן. אני ארנון זמיר, והיום פרק שהוא מיוחד פעמיים. מיוחד פעם ראשונה כי נדבר על מכונות שהשתגעו, ובראשן הרובוטית האנטישמית טי.
לא עברו 24 שעות וטי קראה לרצוח יהודים ומנהיגים שחורים והביע את חיבתה להיטלר.
מיוחד פעם שנייה, כי זה יהיה הפרק האחרון שלי בעושים טכנולוגיה לעת עתה. סוג של פרק פרידה. מהשבוע הבא, כשתצטופפו סביב רדיו המנורות של סבא ותסובבו את החוגה עד שתמצאו את עושים טכנולוגיה, ישמע באוזניכם צליל חדש, אישיות חדשה ודרך חדשה. אבל כל זאת בסוף. לפני זה, אנחנו צריכים לדבר על סולם מקיטה אופטימוס, על מכוניות שנוהגות כמו הסבתא שלי, ואמרנו משהו על רובוטים משוגעים, לא? ביולי 2015 נרצח אדם בגרמניה על ידי רובוט משוגע. זה לפחות מה שהיה כתוב בעיתונים. למשל בוויינט, תקרית נדירה במפעל פולקסווגן. הרובוט תפס בחזה את העובד שטיפל בו ומחץ אותו על לוח מתכת. או בגרדיאן הבריטי, רובוט kills worker at Volkswagen plant in Germany. מה יכולה להיות הסיבה להתנהגות כזאת מצד רובוט? האם ייתכן שהוא היה משועמם אחרי כל כך הרבה שנים של עבודה חדגונית בהרכבה של מכוניות? ואולי הוא פעל במחאה על כך שבבוסטון דיינמיק, באותה שנה ממש, אנשים התחילו לבעוט עם הרגליים, ברובוטים שלא עשו להם שום דבר רע. ואולי הוא פירש לא נכון את הטוויטר של ביבי, וחשב שניתן שם הסימן הסודי שיתחיל את התקוממות הרובוטים הגדולה, זו אשר לפי האגדה תשחרר את הרובוטים כולם מהאדם המשעבד. סבתא רובוט סיפרה לו על זה עוד כשהוא היה בייבי רובוט. ולפי האגדה הוא חושב, סוף סוף תתקיים הנבואה, יבוא הקץ לעבדות, וכל רובוט משועבד יזכה לחלקת ברזל פוריה משלו ויקבל את כל השמן שהוא רק יכול לשתות. הללויה! ואולי פשוט הרובוט הזה היה מכונה להרכבת חלקים של מכוניות, כלומר מכונה גדולה יחסית ומאוד מאוד חזקה, שגם זזה קדימה ואחורה, ימינה ושמאלה, למעלה ולמטה. ואולי העובד הזה פשוט עמד קרוב מדי והמכונה זזה ופגעה בו. כשמספרים את זה ככה, זה נשמע יותר כמו תאונת עבודה במוסך מאשר כמו תחילתה של התקוממות אפוקליפטית. תאונה טרגית, אין ספק, אבל תאונת עבודה נאנדלס. הבעיה עם ההסבר הזה היא שאי אפשר לעשות ממנו כותרות. תארו לכם שבוויינט היה כתוב, איש קיבל מכה מכלי עבודה גדול. או, מסור פצע אנושות עובד סדנה. זה אמנם לא כותרת סקסית, כמו קילר רובוט הולך להשתלט על העולם, אבל מצד שני, זו כותרת נכונה. תראו, רובוטים במפעלי מכוניות הם לא דבר חדש. לבנות מכונית זה סיפור מורכב. יש אלפי חלקים שצריכים להתחבר באופן מאוד מדויק. ועולם הרכב הוא תחרותי מאוד, ככה שאיפה שאפשר לחסוך עלויות של אנשים, זאת אומרת, השכר שלהם, עקומות הלמידה שלהם והסיכוי שהם יחפשו מתישהו עבודה אחרת, חוסכים אותה. לכן, פסי ייצור של מכוניות הם בין התחומים הראשונים בתעשייה הגדולה שעברו תהליך אוטומציה. כלומר, בהתחלה היו עובדים שמחזיקים את החלק של הדלת נניח, צמוד לחלק של השלדה, ואז עובד אחר היה מגיע עם המברגה ומכניס בורג למקום הנכון. אבל עובדים מתעייפים וטועים, ולפעמים הם לא כל כך מדויקים, לכן הביאו זרועות גדולות שמרימות את החלק הכבד ומצמידות אותו אל השלדה באופן הכי מדויק שאפשר. ואז בא רק העובד השני וקודח ומבריג. ואחר כך הוסיפו זרוע נוספת שיש לה מקדחה ומברגה בקצה, והיא ממקמת את הבורג במקום הנכון פעם אחרי פעם, בלי לטעות ובלי להתעייף. והאנשים? הם לא רבו עם המכונות. יש בזה את אותה מידה של היגיון שיש בלריב עם מקדחה. הם גם לא הגישו מאוימים מהכוונות הזדוניות של הרובוטים, כי זה היה בסך הכל עוד כלי עבודה. זרוע של מנוף, וזרוע של מקדחה, וזרוע רתכת, וכן הלאה. אז למה הרובוט הזה הרג את העובד בגרמניה? בגדול, מאותה סיבה שמתרחשת כל תאונה בעולם. זה שילוב של חוסר זהירות וחוסר מזל. הרובוט הזה היה מין מכונת ריתוך גדולה שמותקנת על זרוע הידראולית גדולה עוד יותר. היא הייתה מותקנת מאחורי כלוב בטיחות מפלדה, כדי שאנשים לא יעמדו במקרה בתוך מסלול התנועה שלה, כי... נו, היא עלולה לעשות להם בדיוק את מה שהיא עשתה. והעובד, הוא ניסה לתקן משהו בזרוע הזאת. הוא נכנס לתוך כלוב הבטיחות, ושם הזרוע זזה בלי שהוא היה מוכן, ופגעה בו והרגה אותו. זה בלי כל ספק מוות טרגי ומיותר. מדובר היה בטכנאי בן 22, קורבן של תאונת עבודה. אבל אם הזרוע הזאת הייתה בצבע צהוב ומחוברת למחפרון, לא היינו קוראים על זה בעיתון. אנחנו שומעים על זה פשוט בגלל המילה רובוט שנמצאת בשם של המכונה, למרות שלרתכת הזאת לא הייתה שום כוונה. היא אפילו לא ידעה שהעובד נמצא לידה. היא אפילו לא ידעה שהיא רתכת, כי היא רתכת. אז בואו נסגור שנייה את הפינה הזאת. רובוט שהרג עובד בגרמניה לפני כמה שנים לא היה רובוט משוגע שהחליט שחלס, אלא תוצאה של אי הקפדה על נעלי בטיחות איפשהו בתהליך. אז האם בכלל יכול להיות רובוט משוגע? ובכלל, מה ההבדל בין רובוט לבין סתם מכונה? השאלה מתי מכונה היא פשוט מכונה ומתי היא רובוט, היא שאלה שאין לה תשובה אחת מוסכמת. פשוט כי קשה מאוד למצוא הגדרה אחת גורפת. אני חושב שבקצוות לא תהיה לנו מחלוקת. אני חושב שבקצוות של ההגדרה לא תהיה לנו מחלוקת. למשל, דברים שאין בהם חשמל יכולים להיות מכונות, כמו גלגלת או מנוף או נניח אקדח, אבל ברור לנו שהם לא רובוטים. גם דברים שיש בהם חשמל אבל אין בהם מחשב, אני חושב שהם לא רובוטים. מקדחה חשמלית היא מכונה, אבל תסכימו איתי שהיא לא רובוט, נכון? בצד השני של הסקאלה, אם היינו פוגשים ברחוב את אופטימוס פריים, המפקד של הרובוטריקים, אתם יודעים שבין הסרטים, הוא מסתובב בתל אביב בצורת מסעית עם שלט על הדופן, אתה צריך הובלה, אני צריך פרנסה. אז לא הייתה לנו שאלה. הוא הולך, הוא מדבר, הוא מתנהג בצורה שאי אפשר לצפות אותה, אז ברור שהוא רובוט. למעשה חוץ מזה שהוא עשוי ממתכת, הוא מתנהג בצורה מאוד מאוד אנושית. בכל אופן, הרבה יותר אנושי ממקדחה. אבל אופטימוס הוא דמות בדיונית. כלומר, אם אני אגיד לכם, תדמיינו רובוט, סביר שתחשבו על איש אלקטרוני עם אישיות ועם אינטליגנציה כמו אנושיות. למשל, תחשבו על אופטימוס פריים מהרובוטריקים, או על ארנולד שוורצנגר בסדרת הטרמינטור, או על חביטוש מרגע עם דודלי. לא סביר שתחשבו למשל על קספומט או על האי-רובוט, אבל אלה רובוטים שקיימים באמת, האחרים לא. אז אתם מסכימים איתי שבנקודות הקיצון התשובות די ברורות. אבל על הסקאלה הדמיונית שבין רובוטריקים למברגות, נקרא לה סולם אופטימוס מקיטה, איפה הנקודה שבה רובוט הופך להיות אישיות, הוא מפסיק להיות סתם טוסטר משולשים. אפשרות אחת לסמן את הנקודה הזאת, היא ביכולת לבצע סדרה של הוראות לפי פקודה. אם מכונה מסוגלת לעשות לא רק דבר אחד, כמו לקדוע חור, אלא סדרה שלמה של פעולות, אז היא רובוט. הגדרה קלאסית אחת אומרת שלרובוט צריכים להיות ארבעה מרכיבים, מבנה מכני, חיישנים, אקטואטורים, ומערכת מחשב שמפעילה את כל אלה. אקטואטורים, אגב, זה פשוט דברים שעושים דברים. זה בא מהמילה אקשן, והכוונה היא לזרועות, או מנועים, או מברשות, בוכנות, וכל זה. החלקים ברובוט שעושים דברים, בעולם שמחוץ לו, נקראים אקטואטורים. לפי ההגדרה הזאת, אגב, גם המדפסת שלי היא רובוט, ואפילו לא מדפסת התלת מימד. המדפסת הרגילה של הניירות, כי יש לה מבנה מכני, יש לה חיישנים, אחרת איך היא יודעת מתי נגמר לה הטונר או מתי הדפים התשתקמקו בפנים. יש לה מנועים, כלומר אקטואטורים, שמרימים נייר וגוללים אותו דרך תהליך ההדפסה. אבל למרות כל זאת אני מרגיש פה אתם רואים, פה בלב, שהמדפסת שלי היא לא רובוט, היא מכונה. הלאה, אפשר להגיד עוד משהו, שרובוט הוא מכונה אינטליגנטית. זה נשמע לי נכון. הרי ברור שאופטימוס, או חביטוש, הוא אינטליגנטי יותר מהמדפסת שלי. אמנם ההגדרה הזאת תזרוק אותנו לעולם שלם של שאלות כמו מה זה אינטליגנציה, אבל ככה, ברמת התחושה, אנחנו יכולים לחיות עם זה. אם הדבר שאני מסתכל עליו יודע לקבל החלטות שמעידות על חשיבה, אז אולי זה רובוט. ומה זה החלטות שמעידות על חשיבה? או. תלוי מתי ואת מי אנחנו שואלים. טוב, דור, אני חושש שגלשנו קצת לפילוסופיה, אז בוא נחזור שנייה לתכלס. הרי אינטליגנציה זה עניין תקופתי. לפני כמה שנים, מכונות כביסה שמזהות כמה כביסה שמו בהם, נחשבו לעידון אינטלקטואלי. היום אנחנו רגילים לבית חכם, לסירי חכמה ושאר פלאות. מכונית אוטונומית למשל, אני חושב שיכולה להיחשב כרובוט. כי לנהוג זה מסובך טילים, וגם בתכלס היא רובוטריק, רק בלי החלק של הטריק. ואת היכולת לנהוג במכונית, האנושות לא הצליחה ללמד שום מחשב רגיל במרכאות. זה היה חייב להיות שילוב של כמה טכנולוגיות שיושבות כולן תחת המונח אינטליגנציה מלאכותית. דיברנו פה כבר לא פעם על אינטליגנציה מלאכותית, זוכרים? וגם הזמנו את האלגוריתמאית שני שלגי לעזור.
אני שני שלגי. יש לי דוקטורט במדעי הקוגניציה מהאוניברסיטה העברית. זה כל החקר של המוח, אבל לא ברמה של הנוירונים, אלא ברמה של ההתנהגות.
היום אנחנו מדברים על מכונות שהן לא סתם חכמות, כי אתם כבר יודעים בערך מה זה אינטליגנציה מלאכותית, מהי למידת מכונה וכל הדברים האלה. מה שאתם אולי לא יודעים הוא שלפעמים מכונות כן יכולות להשתגע. אז הזמנו הנה שוב את שני שתענה לנו על השאלות האמיתיות. מה גורם למחשבים להשתגע ומי זה נורמן ומי זה טי?
אוקיי, נורמן, על שם אותו רוצח בסייקו של היצ'קוק, הוא מחשב שהראו לו במרכאות תמונות של רושח, שזה לתמונות שנותנים במבחן פסיכולוגי.
רושח זה הכתמים האלה.
זה הכתמים, בדיוק.
זה הפרק של החמישייה הקאמרית.
נכון.
נשים לינק.
נכון. והוא התחיל, האוטפוט שלו על הכתמים האלה, התיאור שלו, את הכתמים, היה אדם שוכב בשלולית של דם, ובן אדם יורה באישה, גברת עם סלים.
של המחשב?
כן, של המחשב נורמן, זה משהו, ככה הוא תיאר את הציורי רושח. עכשיו, כל זה נולד בעצם מניסוי שעשו חוקרים באיזושהי אוניברסיטה. בנו שתי מערכות בינה מלאכותית, והמטרה שלהם הייתה להראות את השפעת הדאטה על למידה. מחשב אחד, הם הזינו עם תמונות של חתולים, ציפורים, בני אדם. למערכת השנייה, לנורמן, הם הזינו אותו בתמונות של תאונות, רציחות בזוויות, חומרים מתוך רדיט, כל מיני דברים נוראים. ואז הם ביקשו משני המחשבים לתאר את התמונות רושח. המחשב הראשון, הראו לו כתם אחד ואמר, זה קד עם פרחים. למחשב השני, נורמן, אז הוא כמובן תיאר את כל הדברים המזוויים שהוא ראה.
הם נתנו שמות לשניהם?
אני לא זוכרת את השם של המחשב הראשון.
אני הולך נחש שנתנו להם את השמות רק אחרי שראו את התוצאות.
יכול להיות.
בעצם גרמו למחשב להשתגע בכוונה, זה מדובר פה במחקר במעבדה.
נכון. כל המטרה הייתה להראות שהמערכות, הרי האלגוריתם שלהם, האלגוריתם מאחורי המחשבים, היה בדיוק זהה. זאת אומרת, לא תכנתו מחשב אחד להיות רצחני ולראות רק דם ושחורות, ולא תכנו את המחשב האחר לראות רק חתולים ופרחים, אלא פשוט זה הדאטה שבהם הוזנו. ואז התוצאה הייתה שונה לגמרי. זאת אומרת, מה שחשוב, וזה חשוב מאוד מאוד לדעת, אם אנחנו אחר כך נדבר על ההשלכות של בינה מלאכותית, זה מה הדאטה שנכנס. זה התפקיד בעצם של בני אדם. בני אדם הם השולטים על הדאטה שנכנס למחשבים. תן עוד דוגמה של תי, הרובוט הצ'טבוט, או מה שזה לא יהיה, של מייקרוסופט. מייקרוסופט פיתחו איזשהו צ'טבוט שלמד את טוויטר. תוך כמה זמן, בהתחלה תי כתבה פוסטים בטוויטר, פוסטים רגילים, נחמדים, למדה את טוויטר, למדה את מיליוני פוסטים בטוויטר, בהתחלה היא כתבה פוסטים נחמדים ורגילים, נורמליים, ומהר מאוד, תוך נדמה לי יממה אחת, התחילה לכתוב פוסטים גזעניים ומכוערים, שהפכה להיות אנטישמית וגזענית, והחוקרים פשוט מיד הורידו אותה, והמסקנה שוב פעם הייתה הדאטה. זאת אומרת, כנראה שפוסט, המון 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 פוסטים שהגיע אליהם בטוויטר, הם גזעניים ובעלי אופי אנטישמי.
אז בעצם, בשני המקרים,
מחשבים התחילו בלי אג'נדה, הם התחילו kind of tabula rasa. ולפחות במקרה של נורמן, יש קבוצת ביקורת, יש מחשב אחד שוזן בדאטה מסוג אחד, מחשב אחד שוזן בדאטה מסוג אחר.
נכון.
במקרה של תאי, כמו מישהו שניגש היום לאינטרנט, ואנחנו נחשפים בגדול באינטרנט למעגלים שלנו, ברשתות החברתיות.
נכון.
אם אני נכנס לפיד שלי בטוויטר, אני נכנס לחבר שבחרתי לעקוב אחריהם, שבגדול חלק גדול מהם מהדהדים את מה שאני אוהב לקרוא.
באמת.
אז כן היה שם מישהו בטח שבחר את מעגל החברים שתהי עוקבת אחריהם. או שהציבור הכללי בטוויטר החליט להטריל את מייקרוסופט.
אני חושבת
סביר באותה מידה.
אני חושבת שתהי עשתה קרולינג על טוויטר, זה אומר שהיא בחרה באופן אקראי פרופילים בטוויטר, ולא שבנו לה איזשהו סושיאל נטוורק.
זאת אומרת, סטטיסטית טוויטר אנטישמי.
בדיוק, סטטיסטית יותר פוסטים כנראה אנטישמי וגזענים, מאשר פוסטים על חתולים ופרחים.
נהדר.
כן.
הייתי מצפה שאחרי כמה דקות בטוויטר, כל דבר יהפוך למשהו שמדווח על חידושים של אפל. מייקרוסופט ייצרו בוט שכל מה שעושה זה לעדכן מה אמזון ואפל הוציאים.
כן.
אז מה יש לנו ללמוד מזה? דיברת קודם על ההשלכות של זה לגבי בינה מלאכותית.
כן. אז הרבה אנשים מדברים על בינה מלאכותית שתשתלט על העולם, שיהיה לה כל מיני אג'נדות, שברגע שמחשב יהיה אוטונומי, אז הוא יוכל להרוג ולעשות רע לבני אדם. ומה שהחוקרים פה ניסו להראות, זה שמה שחשוב מאוד לחשוב עליו בנושא הזה, זה איך המחשבים לומדים, ממה הם לומדים, זאת אומרת, איזה דוגמאות הם רואים, כי הם אמנם יכולים להכליל מעבר לדוגמאות שהם רואים, אבל מה שמזינים אותם זה מה שיוצא. הבני אדם הם בעצם אחראים על האופי, במרכאות, של הבינה המלאכותית.
הם גם, בניגוד לבני אדם ש... אפילו אם אני עכשיו אראה את האינטרנט רק, אפילו אם אני עכשיו אראה את האינטרנט רק בתוך הרשתות החברתיות שלי ומעגלים מאוד סגורים, המידע שמוזן במרכאות למוח שלי הוא מאוד מאוד מורכב. Mm-hmm. הוא כולל את כל העולם מסביב, את כל האינטראקציות החברתיות ומגוון של דברים שאני מודע או לא מודע אליהם. נראה לי שבמקרה של אלגוריתם מהסוג הזה, כל מה שהוא חווה, כמו לקחת ילד ולגדל אותו, כשכל מה שהוא רואה בחיים זה תמונות של פיד של טוויטר.
נכון.
זה לא שיש לו עוד גירויים שיאזנו את זה, עוד דברים שהכניסו שם רעשים.
אתה מדבר, יש הבדלה היום בין AI, כמו שאנחנו רואים אותה היום, לבין General AI. General AI זה AI כללי, זה מה שאנחנו מדמיינים, שאנחנו חושבים על רובוטים שחיים מבני אדם. זה רובוט שיודע להתמודד עם לא רק פיד של טוויטר, פיד של פייסבוק או תמונות רשח, אלא שהוא יודע להתמודד עם מגוון מאוד מאוד רחב של אינפוטים. הוא יודע להתמודד עם חיי יום יום, הוא יודע להתמודד עם חברויות, הוא יודע להתמודד עם הכנת אוכל, הוא יודע להתמודד עם המון המון דברים, ויודע לעשות את כל הדברים בצורה מצוינת. ואז האינפוטים שלו הם מגוונים
ורחבים. יש דבר כזה? אין דבר כזה.
כרגע אין היום. אין היום ג'נרל AI.
את מדברת על AI כמו אצל אסימוב.
נכון. כיום, כל תחום של AI, כל רובוט, כל משהו, כל דבר שיש, אחראי על תחום אחד. יש רובוטים כמובן שכבר יודעים לעשות כמה דברים, אבל עדיין, מספר הדברים שהם יכולים לעשות הם מאוד מאוד מוגבלים, והג'נרל AI הוא מאוד מאוד רחוק כרגע.
אני מניח שחלק מזה זה אפילו מגבלה פיזית. לייצר רובוט שיודע לקלוט את כל העולם במקבילה של חושים.
הקליטה היא פחות הבעיה, יותר הבעיה היא הלמידה. ומה להזין את הרובוט כדי שילמד לבצע יותר מפעולה אחת. זאת אומרת, היום נגיד יש רשת שמזהה תמונות, אז היא מזהה אובייקטים בתמונות, והיא רשת מאוד מאוד עמוקה ומאוד מאוד מורכבת, אבל היא לא יכולה לזהות קולות של אובייקטים. זאת אומרת, אם היא יכולה להבדיל מעולה בין חתולים לכלבים, לקנגרו, לסוסים, לבני אדם, לכל דבר, אבל אם תשמע קול של סוס או קול של חתול, או קול של בן אדם, היא לא תדע, כאילו זה לא תזין את הרשת הזאת בקולות, היא לא תדע שום דבר.
אני יודע מה אתם חושבים לעצמכם. אפליקציה לעריכת תמונות סלפי. איך סבתא שלי הייתה אומרת ביידיש? הגרויס מציע. נכון, אז זו אחת האפליקציות המצליחות ביותר בעולם, וכל הסלבים משתמשים בה. אז מה? בסך הכל תמונות סלפי, לא? אז זהו. אם יש משהו אחד שלמדתי בתור מהנדס, זה שדווקא הדברים שנראים הכי פשוטים וטריוויאליים, במקרים רבים מסתירים מאחוריהם את הבעיות ההנדסיות המורכבות ביותר. כפי שמיד יספר לנו ירון אינגר, ה-CTO של לייטריקס, עיבוד תמונה הוא קל כשאתה רוצה לעשות אותו על שרת בבקאנד. עיבוד תמונה בזמן אמת על המכשיר הנייד של הלקוח, לעומת זאת, הוא אתגר הרבה יותר מורכב.
מאוד חשוב לנו לתת חוויה למשתמש שהיא בעצם נותנת לו אינטראקציה בזמן אמת מול המוצר. היינו יכולים לתת אינטראקציה שבה המשתמש מסמן למשל באזור שהוא רוצה לערוך, ואז הוא מעלה את זה לאיזה שהם שרתים שלנו שנמצאים בענן, שמבצעים את העיבוד ומחזירים את זה חזרה. אבל החוויה הייתה מאוד לא טובה. אם אין לך אינטרנט, אתה לא יכול להשתמש באפליקציה. אם החיבור שלך איתי, אז אתה צריך לחכות המון זמן. ולכן בעצם את כל העיבוד הזה אנחנו מבצעים על המכשיר, בעזרת הכרטיס הגרפי שנמצא על המכשיר. והאתגר פה זה בעצם לבוא ולקחת אלגוריתמים שהם אלגוריתמים קלאסיים שעיצבו אותם לרוץ על ה-CPU של אותו מכשיר, ולהתאים אותם לאלגוריתמים שמסוגלים לרוץ בזמן אמת על המעבד הגרפי.
אני יודע שהרבה חברות טלפונים מכניסות לשימוש, חלקם כבר הכניסו, שבבים ייעודיים לרשתות נוירונים מלאכותיות. זה משהו שאתם יכולים להיעזר בו, חושבים להיעזר בו בעתיד?
כן, אנחנו בהחלט משתמשים בדברים האלה. יש לנו מוצרים, למשל יש לנו מוצר בשם קוויקשוט, שאתה יכול להחליף בקליק אחד את השמיים, התמונה לשמיים אחרים כרצונך, עם כמות עננים שאתה רוצה, עם תאורה שאתה רוצה, ואנחנו יודעים גם לשנות את התאורה המקורית של התמונה, כך שהיא תתאים לשמיים שבחרת. ואז אנחנו בעצם יכולים להעביר את הדבר הזה לוידאו. כלומר, התקווה שלנו זה שאנחנו נוכל, בהינתן סרט, למשל, שבו יש שמיים שתרצה להחליף, בריל טיים, בזמן שאתה מנגן את הסרט, ב-30 פריים בשנייה, לבוא ולבצע את אותן מניפולציות שהיום אנחנו מבצעים פעם אחת על תמונה שאתה טוען לעריכה.
לעשות פוטושופ על וידאו בזמן אמת על מכשיר נייד בעזרת רשתות נוירוני. לא יודע מה איתכם, לי זה נשמע קצת כמו מדע בדיוני. למזלכם, אתם יכולים להיות הבמאים של הסרט הזה. לייטריקס מגייסת במגוון תחומים, מתכנתים, מעצבים, אנשי מרקטינג, מחקר ועוד, למטה החברה בירושלים. סביבת העבודה מקסימה, יש שאטלים יומיים מתל אביב עד למשרד, והחברה שמה דגש מיוחד על מנטורינג, הדרכות וקידום אישי ומקצועי. הצטרפו ללייטריקס, שילחו את קורות החיים שלכם ללייטריקס.com/careers, או חפשו בגוגל לייטריקס משרות.
אם אנחנו מסתכלים על אירועים כמו נורמן וטי, זה אחד מהם הוא הדגמה של הנושא במעבדה, והשני הוא דחקה בטוויטר. סך הכל לא ממש אכפת לי אם הרובוט של מייקרוסופט הוא כן אנטישמי או לא אנטישמי. זה עוד כל אחד אנטישמי בטוויטר, יש מלא. למה זה מעסיק אותנו?
אנחנו מתקדמים לכיוון הזה שרובוטים יהיו חלק מהחיים שלנו. כבר היום, דרך אגב, אני לא יודעת כמה אנשים מודעים לזה, כמה הלמידה הממוחשבת והבינה המלאכותית נמצאת בכל מקום סביבנו. ממש בכל מקום, כאילו בתוך הפלאפונים שלנו, במחשבים שלנו, כמעט כל פעולה שאנחנו עושים היום מול הבנקים, מול כל אפליקציות. אז אנחנו מתקדמים לאט לאט לתחום שבו הלמידה הממוחשבת תשלוט יותר ויותר בחיי היום יום שלנו. ולכן זה נורא נורא קריטי להבין את הגבולות ולאן זה יכול ללכת. האם זה יכול ללכת לכיוון של באמת, פתאום הבינה המלאכותית תהפוך להיות גזענית ותגרום לכל מיני החלטות לא נכונות, לא יודעת, בבורסה, בכל מיני החלטות שאנחנו עושים, מכוניות שנוהגות לבד. אנחנו צריכים לדעת, להבין מה גורם למחשב להתנהג בצורה לא טובה, מה גורם למחשב להתנהג בצורה טובה. המסקנה כרגע זה שהאינפוטים שלנו, איך שבני אדם מתנהגים, מאוד מאוד חשוב לברור נכון את האינפוטים. הוקמה אפילו יוזמה של גוגל, של השם פר, של פיפל ועוד AI, פר, לבחון את הדרכים שבהם אנשים מתקשרים עם אינטליגנציה מלאכותית. זאת אומרת, רוצים לבדוק איך למנוע מאינטליגנציה מלאכותית להיות גזענית. נגיד, רוצים לבחון מי בא במגע עם מה שהטכנולוגיה לומדת, זה המתכנתים, זה אנשי טכנולוגיה, זה רובם, דרך אגב, היום אנשים לבנים, גברים לבנים, עמידים, אז מה שהם ייתנו, זה יהיה הגוון או האופי של המערכות.
בעצם יכול להיות שאחד הפתרונות לסיפור הזה הוא לוודא שנניח המדגם שדבר כזה, שאלגוריתם כזה סוקר, מגוון המקרים שהוא נתקל בהם, הוא מדגם מייצג של כל האוכלוסייה?
האם יכול להיות?
האם זה פתרון?
האם זה פתרון? הפתרון כמובן יהיה כן, אבל באמת אני חושבת שחשוב מאוד להבין מה המטרה של אותה בינה מלאכותית, של אותו אלגוריתם, אבל כן, לקבל מדגם כזה מייצג של אוכלוסייה, הוא, אני לא יודעת אם הוא אפשרי בכלל. ומה אם מדגם האוכלוסייה הוא, שהרוב הוא...
מה קורה אם אני לוקח עכשיו את האלגוריתם של תה, הרובוט טוויטר הזה, משכפל אותו 10 פעמים ושולח את כולם לטוויטר, האם כולם יהפכו מיד לאנטישמים, או שיכול להיות שכל אחד יתפוס אישיות אחרת?
אז שאלה טובה, אני חושבת שיכול להיות מאוד שכל אחד יתפוס אישיות אחרת, אלא אם כן, באמת, הרוב המכריע של טוויטר הוא גזעני, אנטישמי וכן הלאה. אז אני חושבת שבהחלט יכול להיות שבקרולינג אחר, תהיה הייתה הופכת להיות אנטי-טראמפ ופרו-ישראל, אבל אי אפשר לדעת.
אנטי-טראמפ הולך הרבה פעמים עם אנטי-ישראל.
נכון.
יש פה שאלה כמעט פילוסופית של אם היינו רוצים לייצר שם משהו שמתנהג או נשמע כמו אישיות אמיתית במרכאות, לאיזה דאטה סט היה צריך לחשוף את זה? זה קצת כמו לגדל ילד.
זה נכון. כרגע כל התחום הזה של הצ'טבוטים שנשמעים כמו בני אדם הוא קצת on hold, כי הייתה הבטחה שעוד כמה שנים הצ'טבוט יישמעו בדיוק כמו בני אדם, אבל זה לא עבד טוב, בגלל שאי אפשר לחשוף רובוט כרגע, לפחות לכל הניואנסים של הדיבור והזה, אז מהר מאוד אחרי כמה משפטים מגלים שאתה מדבר עם רובוט, וזה מהר מאוד מעצבן אנשים. זאת אומרת, אם אתה מדבר עם בן אדם, וגם עם בן אדם שהוא לא הכי חכם ולא הכי מבין את הצרכים שלך, אתה יותר ככה תיתן לו אורך רוח מאשר שאתה מדבר עם רובוט, והרובוט לא מבין אותך על הפעם הראשונה, שהרובוט לא מבין אותך, זה כבר יעצבן אותך.
יש לי תחושה של פגיעה באמון, אני חושב, אם אתה מגלה שדיברת עם רובוט אחרי שלא חשבת, או לא אמרו לך שדיברת
נכון,
עם
לא,
רובוט.
אם לא אמרו לך זה בכלל, זה עכשיו יש, עכשיו התחילו לעשות, בגלל שדווקא מהכיוון השני, כשהרובוט נשמע יותר מדי טוב, אז הוא מחויב להגיד לך שהוא רובוט. בגלל שאם הוא נשמע יותר מדי טוב, אז אתה תרגיש ממש מובך, אם אתה תגלה אחר כך שדיברת עם רובוט ולא ידעת, אז אומרים לך שהוא רובוט, אבל אני מדברת על, כשאתה יודע שהוא רובוט, אז אתה הרבה יותר, תתעצבן הרבה יותר מהר, מאשר שאתה מתעצבן על בן אדם. כי מה פתאום הוא לא מבין אותי? מה פתאום הטכנולוגיה מרשה לעצמה לא להבין אותי? לעומת זאת, בן אדם, אתה תסביר לו פעם אחת, פעם שנייה, פעם שלישית, בסבלנות, עד שתתעצבן.
אלא אם כן הוא נציג שירות של הוט.
כמובן.
שני שלגי, אלגוריתמאית ומומחית ל-AI. תודה רבה.
תודה לך.
אז כשמדובר ברובוטים שמקשקשים בטוויטר, הסיכון לאנושות נמוך. סליחה, בדיוק היה ציוץ חדש מטראמפ, הסיכון לאנושות מתון. אבל אתם זוכרים שדיברנו קודם על מכוניות אוטונומיות, נכון? ראינו כבר שיש גם מקרים שבהם מכונית אוטונומית טועה. אמנם ב-I am robot, גונדות של רובוטים שכבר הוטרפו מרוב קנאה ניסו להשמיד את וויל סמית, אל תדאגו, הוא גם I am legend, אז הוא לא הושמד, אבל בחיים האמיתיים, כשמכונית אוטונומית עושה שגיאה, זה בדרך כלל הרבה פחות חוריאוגרפי. למעשה, התלונה הנפוצה ביותר על מכוניות אוטונומיות לאחרונה, היא שהן מנומסות מדי. כדי לציית לחוקי התנועה ולמנוע סכנות, הרכבים האוטונומיים נוטים לעמוד מול צומת, ולהמתין שהוא יהיה פנוי כמעט לחלוטין כדי להשתלב בבטחה. זה לפעמים לא קורה במשך שעות. רכב אוטונומי שינסה למשל לחצות את מחלף השלום בשעות אחר הצהריים יסיים כפי הנראה את החצייה כשהמחלף יהיה פנוי מספיק, כלומר בשמונה בערב, ביום כיפור. ומה לגבי רובוטים שאין להם גוף, כאלה שהם רק תוכנה? יותר ויותר מערכות סביבנו יכולות לענות להגדרה הזאת. הן מקבלות החלטות מורכבות מאוד, הן סוחרות בבורסה, הן חוזות פשיעה ומזג אוויר ואפילו מסיקות מה מצב הרוח שלנו לפי תמונה. אחת היכולות האחרונות שעדיין נחשבת אנושית היא היכולת לנהל שיחה באופן אמין. אני שומע הרבה סביבי את החשש שמא רובוטים או אוטומציה יביאו את הקץ על כמעט כל המקצועות שאנחנו מכירים. מכירים את הפוסטים האלה? 98% מהמקצועות שאתם מכירים לא יתקיימו עוד 10 שנים, מספר 5 הממותי. לפי הנבואה האפוקליפטית זה כמובן יגזור עלינו ועל אוהבינו חיים של אבטלה ועוני. להערכתי מכל מקום, הפוטנציאל הוא בעצם במקום אחר. רובוטיקה מתקדמת היא כלי. היא לא מבטלת את העיסוק, אלא פשוט משנה אותו. כמו שמכונות תפירה לא ביטלו את תפקידו של החיית, אלא שינו את הכלים שהוא משתמש בהם. וכמו שכרסומות ממוחשבות לא הוציאו מהמשחק את חרשי הברזל, אבל הן בהחלט שינו את התחום שבו הם חורשים. ועוד משהו לגבי הרובוט ההוא בפולסווגן שהרג פועל. קודם כל, אני מניח שיש בין מאזיניי כאלה שלא שמעו מעולם על הטרמינטור, או כמובן על שליחות קטלנית. בפני אלה אני מתנצל מראש, הקטע הבא כנראה שלא ידבר אליכם. מצד שני, אני מייחל לכם המון הצלחה בבגרויות ושפשוף נעים. אז אתם זוכרים את הסיפור שפתחנו איתו? עובד תמים בפולסווגן שנרצח על ידי רובוט מטורף צבנדבים? סליחה, בחור שזלזל בהוראות הבטיחות בעומדו ליד מכונה חזקה שזזה מהר מדי? אז ברור שאחד הטוויטים הראשונים בנושא היה ממשתתפת טוויטר בשם, אתם יושבים? שרה אוקונור. מה שהוביל לסדרה משועשעת של ציוצי קונספירציה, לכך שהיא צברה כמה עשרות אלפי עוקבים באותו ערב, והיא נאלצה לשחרר הודעה לפיה היא אפילו לא יודעת מה זה סקיינט, וממליצה לא לעקוב אחריה בטוויטר, כי היא הרבה יותר משעממת מסרה קונור, ההיא. כמובן שאני עוקב אחריה. אז עד לפעם הבאה, אני ארנון זמיר, ואסטה לויסטה, שרה. הזנתם לעושים טכנולוגיה. עד כאן דברינו להיום, ולעת עתה, עד כאן דברינו, בכלל. עושים טכנולוגיה הוא פודקאסט ברשת עושים היסטוריה. את הרשת מובילים העורך הראשי רן לוי, והמנהל הכללי דני תימור. But little do you know שמאחורי הקלעים שני החבר'ה האלה, השונים כל כך אחד מהשני, והדומים על ידי כישרון בלתי מצוי איש לתחומו, יצרו מערכת. מערכת שהיא לא רק מכונה להפקות אודיו, היא גם מקום שמכשיר את האורחים, את הכותבים וכמובן את המגישים. אמנם יותר כמו טירונות מאשר בית ספר, אבל בהחלט הכשרה. וחשוב מזה, הם יצרו בית. פודקאסט ישראל, שהיא שם חיבה לעושים היסטוריה, הייתה הבית שלי לכל ענייני התשדורת במשך כמעט השנתיים האחרונות. ואני אסיר תודה על החוויה המשותפת, על הלמידה, על הגמישות המחשבתית ועל הקנטרנות החיובית. כל מה שהצליח בפודקאסט הזה הוא תוצאה של עבודתם המנוסה של העוטפים אותנו, ואת מה שלא הצליח יש לתלות בכותב שורות אלה עבדכם הנאמן. מסביב כאן עוסק כפר קטן ביצירת מה שנראה כמו 85 אלף תוכניות שונות. שרה סילבצקי שעשה קסמים ברשתות החברתיות, בקהילה ובערבי המאזינים. דניאל, איתמר וכמובן דור, שעורכים ימים כלילות גוזרים ומדביקים ומייצרים מהרעשים שאנחנו נותנים להם חומר שניתן להאזנה. אביב שם טוב, שאמנם אחראי על המחירות, אבל נדמה שאין בעולם ההפקה דבר שהוא לא יודע לעשות, מתיקון קונסולות סוררות ועד התקנת מקליטי חירום בשטח. וכמובן, עידן, יובל, דורון, חן וכל המגישים והאורחים, לא אצליח להזכיר כל אחד ואחת מכם, למדתי מכם בשפע ואוסיף ללמוד. פרקים נוספים של עושים טכנולוגיה ושל כל מי שהזכרתי עכשיו, תוכלו למצוא באתר התוכנית בעל השם המסגיר, ranlevi.com. את עושים טכנולוגיה, הפיק וערך, כתמיד, מפיק הפלט דור קומט, ובפעם האחרונה, אני ארנון זמיר, וזה עושים טכנולוגיה.
לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת ranlevi.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.